בעמוד צדיק ח' אצלי. הייתי נותן כותרת לפסקה הזאת, דעת תורה. חוש מיוחד הוא להכיר את הקדושה האלוקית בייחודה. סגולה זו מיוחדת לישראל. יראה פנימית מיוחדה והריגה של אהבה מגודלה. יש בתוכיותה של הכרה פנימית זו. המייחד השלם הוא הצדיק הטבעי בעצמיות נשמתו. אין הוא חפץ שום דבר, כי אם את היחס התדירי עם השלמות האלוקית, התורה, התפילה, המצוות, המידות הטובות, וכל התנועות, השיחות, הנטיות והנאות שלו, כמו כן, כל הצער והמחרובים שלו, הגשמיים והרוחניים, כולם הינם גילויים שלמים, שהשלמות של גילוי אור אלוקי מתנוצץ בהם. ובכל הוא מלא חרדת קודש ואהבת עולמים, ביטחון בשם מסגבה הוא תמיד, ואור אהבה יאיר תדיר כל מחשקיו. תשוקתו הוא המרחב האלוקי שאין לו קץ ותכלית, וכל מידה וכל הגבלה מצערת אותו, והוא מקבל את האיסורים הללו של הצמצום באהבה, מפני שסוף סוף רואה הוא בכל את יד השם, המחיב את כל לאין תכלית, ומצמצם את כל לאין ארוך. הרב מתחיל בישראל ומסיים בצדיק. כלומר, החוש הזה באופן בסיסי קיים אצל כל אחד ואחד מישראל. באופן שלם אצל הצדיק. מהו אותו חוש? אותו חוש הוא בעצם הדעות הכל כך מגוונות, שלפעמים אתה יכול, יש חילוקי דעות גם בין צדיקים, בטעמים. אבל של תחייה או קרבה להגיד זה טוב או זה רע, בדרך כלל הם מאוחדים. יש תופעה בעולם. אחד אומר, או, זה טעם טוב, זה מביא לקדושה. הוא אומר, מה פתאום, זה סכנה. זה תלוי בחוש. הרבה פעמים אנשים שהם רחוקים מהקודש, הם אומרים לטוב, רע או לרע טוב. הם לא מסוגלים להבין מי לצרנו או מי בעדנו. באופן כללי, החוש הבסיסי הזה נמצא אצל ישראל. חוש מיוחד להכיר את הקדושה. לפעמים זה באדם, לפעמים זה בתופעה, לפעמים זה בהמצאה, לפעמים זה במפלגה. אחד יכול להגיד, זה חול. השני אומר, לא, אתה לא פשוט לא מבין, זה לא חול. זה דוחק החוצה. אז יש שטורים ש... יש חוש לראות את הנולד, אבל לא, זה לא מכוח איזה תובנה מה ייוולד מחר, אלא התופעה כזו, אתה לא, יש כאלה חוש, זאת אומרת, זה נובע ממקום טוב, אחד אומר, זה נובע ממקום לא טוב. אתם יכולים לקחת כדוגמה שלמה המלך. אמא שלו, בת שבע, אומרת, טוב, תיתן, אדוניה בן חגית, הוא ביקש את השונמית. אבישג השונמית. כשהוא שאל את זה, את הבקשה הזאת, מה רע בזה? שלמה קפץ, הוא רוצה את המלוכה. מה קרה כאן? זה החוש. זה החוש להבין מאיפה זה נובע. כשיהושע לפי חז"ל שומע את אלדד ומלדד מתנבאים במחנה, אדוני משה כלאם זה חמור מאוד. הוא שומע, פתאום, שום דבר, אין שום מרי. הכל טוב, זה במקום של נבואה, אם ייתן כל המשם נביאים, הכל בסדר, זה בסדר גמור, זה לא מקום נובע ממקום לא טוב.
נכון.
לכן גם לקחתי גם דוגמאות שלפעמים מישהו, גם אנשים ברמה מאוד גבוהה, הם לא חשבו שיש בזה פסול, וחשבו מאוד, יש בזה פסול מאוד גדול. נכון. לגבי הציונות, יש חושך ואור משמשים ברבוביה. באמת היה צד של כפירה. באמת היה צד של לבנות, בכוונה שלהם, לבנות יהודי חדש. זה מה שלפעמים יש דו-שיח חרשים כשמדברים עם מישהו מהמתחס השני. אבל אתה לא מבין שהם רצו, יכול להיות שהם רצו. אבל תסתכל בעומק, אני לא מסתכל מה הם רצו. מסתכל מה הקדוש ברוך הוא רוצה. בסופו של דבר, העיקר זה לחזור לארץ. לבנות את הארץ זה קדוש. אז נכון שיש להם כוונה לחזור לארץ ולמחוק את העבר לבנות, זה נכון, אפשר להתכחש. הייתה כוונה כזאת, נו, אז מה? אנחנו ניקח את הטוב ונזרוק את הקליפה, זה האור בשביל החושך שמשמשים ברבוביה. שלה, וזה מבט, אנחנו מסתכלים. אני זוכר שאבא, אתמול היה יורסייט שלו, היום היה יורסייט שלו. אז היה יוסי ביילין, הוא היה אדם זוטר לחלוטין. הוא היה יד ימינו של שמעון פרס, והוא היה מדי פעם מתראיין. מבחינתך, עוד מישהו בצד השני שמדבר, כאילו, אני לא הרגשתי שיש בו משהו מיוחד, ואבא שלי היה קופץ, היה יוצא מכליו, זה ממש היה מזהה ש... לא הציבים, תקשיב טוב, פה אין פה שום בסיס משותף. רק אחרי כמה זמן ראיתי עד כמה הוא צדק, שהוא היה ממש מהדריכל אוסלו, מהדוחפים הגדולים, שאפשר לקרקע על כל מוסכמה, אין שום דבר קדוש. היה עוד דמות כזאת, דווקא דמות מזרחית, שלכאורה היה בו צד מסורתי, ואבא היה אומר, אתה לא שומע, כל אצלו מספרים, אין שום ערכים, וגם כן, אחרי זה התברר שהוא התגלגל עם חוזות, הוא עשה פחות נזק, אבל הוא התגלגל אחרי זה למפלגות הכי רחוקות שיש. יש איזה חוש. אבל הצדיק, הוא שלם בדבר הזה. תראה אם הצדיק מצטער איזה מכאוב, כולם גילויים של השלמות. זה מה שדוחק, אתם רואים לפעמים, שכולם נושאים עיניהם. במיוחד היום, שאנשים, החוש הזה הוא כל כך מלאכותי, אנשים כל כך נשטפים במערבולות של מלחמת דעות. אז העיניים, תראו בציבור החרדי, כולם עיניהם היו נשואות לרב אליושי, לרב שטייטמן, שיבדל לכם תודים לרב חיים קניסקי היום, איך הוא יגיב? בסדר או לא בסדר? יש איזה מועמד כזה, שהוא לא נראה הכי מאנש. הוא תומך בו או לא תומך בו? מה? אז יהיה כאלה שיגידו, טוב, זה רוח הקודש. והרב הוא מסביר, זה ועריכו בעירת השם, ש... זה עניין של טעם. אתם באופן טבעי, הרבה פעמים אתם נושאים עיניהם, אם הראש הישיבה מחייך, אז אתם מחייכים, כאילו, ויכול, אתם לא כל כך יודעים, זה לא צפוי. לפעמים דבר אחד יכול מאוד להגיד, טוב, זה בסדר. הרי אתם זוכים בבחירות האחרונות, ראש הישיבה הוא בלה הרבה צפרדעים, מה שנקרא. הרבה אנשים שלייטיות ובכלל בסדר ולא תמיד שומרים אפילו שבת, לא זה בסדר, יכול להיות איתנו, ופתאום קם איזה אדם, ראש הישיבה יצא בשצף קצף. כלומר, מה קרה? כאילו מה, ופה אין אחדות, אתה רצת להתאחד עם אנשים הכי רחוקים, ופה אין אחדות. לא, פה הוא פגע בברית מילה, זה היסוד של היסוד, פה זה הדברים מסוכנים, והוא יצא מכליו. מה קרה? זה חוש. זה חוש. זה כמו האבא שמזהה מתי הבן שלו זה איזה מרידה של גיל הנאורים, או שזה משהו יותר... זה חוש. והצדיק הזה, שיש את החושים האלה, הוא מלא חרדת קודש ואהבת עולמים, הוא יודע ללקט כל דבר ולשים ולשבץ את זה. והרב מסיים את הפסקה הזאת באיסורים של צמצום, שדווקא בגלל שיש לו חוש של שלם, אז הוא כבר רוצה להגיע לשלב הבא, לשלבים יותר של הופעה יותר שלמה, וזה מתעכב. ולפעמים הוא רואה שהם נקראים, הם רבים. לפעמים זה קורה, אם ניקח דוגמאות פשוטות, שהרב רואה בין תלמידיו שהם נקראים, והוא רואה שזה משלים, אבל הם לא מספיק בגירים, הם לא מספיק שלמים כדי להבין שהם משתלמים. אז הוא מסתכל בכאב, כמו יעקב אבינו, שהוא רואה את האחים, והוא רואה את המקום של כל אחד ואחד, אבל הם לא בשלים בשלב זה להתאחד, אז הם, אז הוא סובל מהצמצום. אבל סוף סוף הוא יודע שבכל יש את יד השם, ומהצמצום הזה יבוא הנקודה הזאת של טוב, יש אור בקצה המנהרה. זו ידיעה שהיא משנה את כל משנה את כל המזג. אנחנו נראה את זה בפסקה הבאה, שעצם הידיעה היא משנה את כל המזג. כשאתה יודע ש זה סופי, אז אתה משתולל, יוצא מכליך. כשאתה יודע שזה שלב, מחנך שהוא רואה איזה ותיק, שהוא רואה ילד שמשתובב בכיתה, הוא בתוך הוא מחייך, הוא מטפל את זה, כשהוא יודע שזה אחד מהשלבים, הוא ציפה לזה אפילו, הוא ציפה לתגובות הללו. והמחנך המתחיל, הוא נלחץ, הוא יוצא מכליו, או שהוא מתייאש. ההבדל הוא, שני מבינים ש... ההבדל הוא, אני עוד מבין שיש תקווה לאחר יצח, ואין תקווה. זה ההבדל ביניהם. אז הידיעה הזאת היא כן מוסיפה הרבה. הפסקה הבאה היא קצרה מאוד, אז נקרא אותה, למרות שהיא מופיעה באורות. הרבה נשמות, בגלל שגם היא מעניינה דיומה, אותה מפלגה שהיא לא נותנת... להרכיב ממשלה, זה הרבה נשמות נדחות בין האומות שוות לכנסת ישראל בגבזת המשיכה. וכוח העיכול אינו מספיק, יש גל של שאנחנו לא מספיק מצליחים. אז אינו מספיק בתחילה להופקם למזון מבריא, ומזה נצמחה המחלה של החוצפה. החוצפה היא נוראה, הרב לא מצדיק את החוצפה, הוא רק אומר, זה שלב. אבל היא רק מחלה עוברת, זה חולי. ועשהנו, ומהרה תעלה ארוחה לה, וחיל גויים תאכלו, וברבודם תתיימרו. זה מה שיקרה לזאת השם, ככה. צריך לקחת נשימה ארוכה ולצמצם נזקים בדרך. פסקה הבאה, רבותיי, היא יצירת פאר, בהרבה מובנים. גם עצם הכתיבה, לכן קשה לעצור באמצע. למרות שהיא ארוכה נקראת כולה, היא פשוט ממש יצירת פאר. הפסקה הזאת, לא, אני לא יודע, אני הייתי מוצא, הייתי דוחף אותה לאחד מהספרים, לא הייתי משאיר אותה ככה בפנקס הפלטוח. היא פשוט פלפליים. גם עצם הכתיבה זה, פשוט זה מאמר שאפשר למסגר. כל ציור דוחק באיזו מידה את חברו, בזמן שאינו מתייחס עם הראשון לשכללו ולהחיבו יותר. ועל פי זה, כל חוכמה דוחקת במידה ידועה את רגלי חברתה. מובן הדבר שדוחק זה הוא רק מצד הסגנון המיוחד שיש לכל חוכמה, שמצידו הם דברים חלוקים. אבל מצד פנימיותה של ההכרה אין הבדל כלל, וכל הדעה היסודית אחת היא, וכל הכרה וידיעה מאשרת היא את הכלל של כל, של כוח המכיר, והשפעה רוחנית מתגברת על ידי כל פלג נוסף מאיזה מין שהוא. אבל מצד המקבלים הדבר תלוי עד כמה הירידה לעומק עצמיותה של ההכרה מגעת, שבאותה מידה שהשכל עסוק בה הסגנוני, בצד הסגנוני החיצון, ככה מתגברת הדחיקה והסתירה, ועד כמה שההערה השכלית חדרה לתוך העומק העצמי של הידיעה, מתאחדים העניינים והאושר מתגדל. כל הידיעות שבעולם, הפנימיות והחיצוניות, הקודש והחול, הטוהר והטומאה, הקרוב והרחוק, מתאחדים מצד נשמת ההכרה. וכל המתאחד יותר באור זה הפנימי של הנשמה, הכל מתעכל אצלו לאור קודש וחיים של נצח ועוד. אבל מי הוא הגבר שכבר הסיר את המחיצות מהכרתו הפנימית? צדיקים בני עלייה מועטים הם, ורובה דעל מעלו בעלי הכרה, כי אם בעלי סגנון הם, וצריכים הם שמירה בדרך כלל, שלא לצאת מעניין לעניין, וליוצא ולבוא אין שלום. זה היוצא מישיבה לישיבה, ומתלמוד לתלמוד, וקל וחומר לאין ארוך להסתכלות חול ותומה מהסתכלות קודש וטהרה. על זה נאמר כל המוסיף גורע. מידתו של יוסף הצדיק בן זקונים די יעקב אבינו די שופרי היא מעין שופרי די אדם הראשון, ישתם הכולל הכל, האמת במלוא תפארתו, העובד הנאמן והאח ברמאות עם הרמאי, לעמוד על עמדתו עם לבן גרתי ותרג מצוות שמרתי, יוסף כשמו איננו גורע בתוספתו, ושבעים לשון גמר על ידי הוספת האות בשמו של הקדוש ברוך הוא, אות ה' ביוסף, שבה נברא העולם הזה וכל אשר בו. ומאן דעתי מסתרא לפי מידת צדקו, נטירת בריתו, פטפוט יצרו, אור חסדו להשביר לכל עם הארץ, סבלנותו לשלם טובה תחת רעה. ואהבתו לארץ ישראל וכישורו לצפיית ישועה, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, יוסף שעודה בארצו לפי זריחת אורו, על מי שעל שמו ודגלו יקראו צדיקים מיסודי עולם, אין בהם צמצום של הכרות חיצוניות, ואין עין נרן שולטת בהם. למה? מפני שהם עולי העין, עומדים מלמעלה מהסגנון החיצוני, כנונים רב ריבין דשייטין בים הרבה. למילה דשטוטה הם אצלם יראי אור ומפני דרך ומפנה דרך למילה דחוכמתה. ביתרון האור מן החושך ולשרי לב שמחה ראשי תיבות שלב. צדיקים אוכלים אותו בשלווה. פלא פלאים, פלא פלאים של פסקה. אין מצד החשיבות של הרעיון, אין מצד הדרוש, אין מצד הכתיבה. הם כל כך שירית, איך הרב שוזר והורג את כל מאמרי חז"ל, עולה ויורד, מתרץ, מקשיר ומתרץ ככה, והכל בסגנון יצירת פאר של פסקה. אז כדחקו בקודש, הרב נותן לנו מבט מאחד, מבט כולל, שהוא בא לאחות בין הדברים הנראים כסתירות. אז הרב כאן נותן לנו קודם כל את ההבנה, את ההצדקה, לא צריך להיבהל. כשרואים שמתקוטטים גם בעלי אותה אומנות, גם, זה טבעי, לא מצד היצר שבדבר, לא מצד הקטנות. לפעמים, אחרי כך, לפי זיכוך המידות של כל אחד ואחד, אז כמובן שהוא יגיד לפי מידתו. אבל כאן הרב מדבר גם לפי העניין. ברור שתשים שני תלמידי חכמים, ואחד בעל פלפול ואחד בעל ספרה ישרה, נוטה יותר להלכה, אז הם יתקוטטו ואחד יפסול את השני. אפילו בשלב זה עם שניהם יש להם מידות טובות. אבל הוא לא יוכל להסתדר איתו, הוא שונה מדי. כל ציור דוחק את חברו, כל חוכמה דוחקת את חברתה. אחד אומר כך צריך לגשת, השני אומר מה פתאום, דברים בטלים, כך צריך לגשת. זה טבעי. והרב אומר, זה טבעי מצד הצד החיצוני, כלשונו מצד הסגנון. אבל אם אחד יש לו הכרה פנימית, אז הוא מבין שהוא לא רק דוחק אותי, אלא הוא משלים אותי. הכל מגיע, זה בעצם תופעות שונות. הרבה פעמים, מה שמביא את האדם להכרה הזו, בעל כוחו, גם כשהוא לא לומד את כתבי הרב, זה פשוט שהוא גידל את שני הילדים. יש לו פתאום שני בנים, והוא חושב שהם משלימים זה, אבל הילדים מתקוטטים בלי סוף. בגלל שכל אחד תפס נקודה אחרת, והוא דוחק את רגל אחיו. והאבא הוא, שהוא ראה אותם גדלים וצומחים, אז הוא רואה, לא, לא, למה אתם מתקוטטים? זה דווקא טוב, נו, זה בדיוק זה, שזה בוצעה תובנה, רציתי שגם אתה עם החברותה, או עם הבעל פלוגתה שלך תבין אותה מדרגה. שתגיד, תגיע לאותה הכרה. כשאתה מתעלה מהסגנון החיצוני, אלא מההכרה הפנימית, אז אתה מבין שהדברים הם בעצם משלימים. זה הרב לשיטתו בעשרות של פסקאות, שהוא מחנך אותנו להתבונן מה שמאחורי הפרגוד. מניין הדברים צומחים, לאן הם נובעים, מאיפה הם נובעים ולאן הם הולכים. גם אם בהתפתחות הם צריכים להיפרד לכמה וכמה ראשים. זה הרעיון ביסודו. בדרך הרב אומר, לאט לאט, יש כאלה שהם לא בריא אחי להבין את ההבנה הזאת, ואפילו הם לא בשלים. זה אפילו מסוכן שיבינו שכולם אירועי אחד ניתנו. מי ייתן תאו מתאמי אלו אחד. עדיף שזה יישאר באיזה רמה סגולית, כללית ביותר, גולמית, ולא לפרטים, בגלל שהם כשהם יוצאים מישיבה, הרב רומז לגמרא בחגיגה, וליוצא ולבוא אין שלום, זה יוצא מישיבה לישיבה. והרב אומר, כל שכן בן בנו של קל וחומר, אם זה מהחול לקודש, אז הוא לא יוכל להבין שאחד יכול להיות כטבחות ורוקרות לשני, יכול לשכלל את ה... הוא בכלל לא יבין אפשר להכן בין דברים. אז אתה יודע מה? עדיף לשאיר אותו תוך 400 נקודה שנייה שהרב מעלה לנו. יש כאלה שפשוט הם לא בשלים, תשאיר אותם שם. הם בעלי סגנון, זהו. גם אותם תלמד להכיר. אז אל תתעצבן כשאתה רואה איזה קטנוס. יש כזה דבר, הם כאלה. זה נשמות, זה נפשות. לא הכל אפשר לקנות. אתה יודע מה? אפילו זה יכול לבלבל. כביכול, לא יודע. הרב אומר, אתה יודע, הפסקה הזאת, הרב ציודה, אל תכניס אותה בספרים. אבל לא יודע, אם זה ככה, זה עוד הרבה פסקאות. אבל כאילו לא כולם בריא אחי להבין את זה. זה יכול לבלבל אותם. זה בדיוק מה שקרה אגב. עם הרבה כתבים ופסקאות של הרב. שזה בלבל אנשים. מה אני אעשה? גם משה רבנו כשהוא כתב את התורה זה בלבל הרבה אנשים. מה נעשה? גם דוד המלך, גם דוד המלך. זה בלבל הרבה אנשים. הם כבר לא מבינים בני צוריה. אני לא מבין. בוא אני רוצה להוריד לו את הראש. אתה אומר לו לא מה לי ולכם בני צוריה. אתם לא מבינים. זה לא הנקודה. קשה להבין מה קורה עם דוד המלך. עם יואב הוא מאוד מקפיד, ועם אבנר הוא מרחל, ועם הוא מקרב הוא מרחק, ואתה לא מצליח לעקוב. נכון, לפעמים זה מבלבל. מי שקורא את התמונה שהוא מבפנים, הוא בהסתכלות מאוד כוללת, אז אתה לא מבין את המהלכים שלו. אבל אחד יחיד ומיוחד, קוראים לו יעקב אבינו ויוסף, שהוא תולדות יעקב יוסף. שמידתו של יוסף הצדיק, שהוא בן זקונים, שופחי די יעקב, שהוא מבחי את אדם הראשון. למה הוא מסיע את אדם הראשון? אדם הראשון הוא שהוא כלל את כל נשמות הבריאה. ולכן הוא השתם יעקב אבינו, שהוא כלל את הכל. במלוא תפארתו, מידתו של יעקב אבינו זה התפארת, שהוא כלל גם את החסד וגם את הגבורה. ולפעמים כשאתה מאחד, זה יוצא לא טוב, יוצא משונה. אבל יעקב אבינו מאחד בכליל תפארת, מצד אחד האמת יכולה להיות מאוד מחוספסת, אבל יעקב אבינו כשהוא מאחל את האמת הכל נהיה כליל תפארת, הכל נהיה נפלא ביותר, זה אחדות שלמה ומושלמת. זה מידתו של יעקב אבינו, העובד הנאמן מצד אחד, מאוד נאמן. זה לי 20 שנה בביתך, רחליך ועיזיך לא שיקל ובלצונך לא אכלתי טרפה, לא הבאתי, אז לא ייתכן, אכל אני חורב וקרח בלילה. ומצד שני, אני אחיו ברמאות, אני אסתדר איתו, הוא לא יעבוד עליי, אני אסתדר איתו מעולה. איך הוא יכול להיות מצד אחד ומצד אחד? איך הוא יוצא להיות עדינו, ואיך זה יכול להיות? משום, הוא עומד על עומדו עם לבן גרתי ועם זאת שמרתי, ולהיות ביחד, משום שהוא נובע, הוא יונק ונובע למקום שלם, הוא יונק ממקום מושלם. ויוסף הוא המשך, יוסף צדיקה, למרות שהוא מוסיף, כל הזמן מוסיף, יש כל המוסיף גורע, אבל יוסף לא. לפני כן אמרנו שמי שיכול להוסיף השפעה וידיעה והוא מתחיל להשלים דברים, או תשאיר את זה כך, זה שם, אתה הולך להוסיף עוד נדבך, אתה הולך לקלקל, יוסף כל הזמן מוסיף עוד שורה ועוד נדבך ועוד זה, והכל עומד בצדקו, הכל שומר את הברית, הוא לא מפר ברית. איך זה יכול להיות? זה האות של הקדוש ברוך הוא שהתווסף בשמו ביוסף, אותה, שבו נברא העולם. אז העולם על ידי הקדוש ברוך הוא נברא, שזה הריבוי, הריבוי של גוונים, הריבוי של אור וחושך, הריבוי של לח ויבש וארבע יסודות וצומח צומח והכל ירננו אליך. כך גם יוסף הצדיק ביוסף צמו 70 לשון, וכל מי שבא ונאחז, כל הצדיקים של כל הדורות על שמו הם נקראים. הרב אומר על שמו, בגלל שהם צריכים להיות, אם הוא באמת צדיק, הם צריכים להיות לפי הטבע הזה, לפי הסימנים הללו. זה סימני טהרה של יוסף צדיקה. מן דעתם מסיטרי לפי מידת צדקו, מתירת בריתו, פיפוט ביצרו, הוא יכול לפטפט ביצרו ועדיין להיות שומר הברית. מצד אחד הוא בחסד משביר לכל עם הארץ, וזה נותן לו איזה חסד עצום שאתם חשבתם עליי רעה, ואם חשב עליי טובה, הוא משיב טובה תחת רעה. והרב אומר, זה אותה נקודה של אהבה לארץ ישראל. זה מצווה בימים הללו, תמיד ראש הישיבה מזכיר, שמראש חודש תמוז ועד תשעה באב, זה 40 יום שהמרגלים היו בארץ, ואז צריך להתגבר באהבת הארץ, בהסתכלות ובעין טובה על הארץ, להבין עד כמה היא ארץ חמדה. והרב אומר כאן שאהבתו לארץ ישראל של יוסף צדיקה נובע מהנקודה של הייחוד, שהארץ לא דוחק את רגלי הקדושה, אלא להפך, פה יושב כיוויתיה, מה שהמרגלים לא מבינים, מה שדור יוצא המדבר, או שהוא איש רוח, או שהוא לכל בשר. הוא לא מבין שאיש לעדה, איש אשר רוח בו, אלו הרוחות לכל בשר. לא, זה אחד מצר את השני, ואבל ארץ ישראל זה אחד מכיל את השני. וזה הציפייה לישועה, שהכל מתאחד. הציפייה לישועה, זה לא איזו ציפייה קטנה של רווחה, אלא זו ציפייה של אחדות, שאתה כל, זה קולט את הכל. יפקוד אלוהים בקוד, יפקוד אלוהים אתכם, שיוסף שעודה בארצו. הרב גם מקשה, למה יוסף הצדיק הוא סגולה לעין הרע, בין פורת יוסף, בין פורת עליהם, והתגול הרוב כ דגים שבים שאין העין שולטת בהם. ואנה מזרה דיוסף קעתינה, אומרת הגמרא, מי שחושש שיפגעו בעין. אז הרב אומר, אתה יודע למה? הסגולה הזאת מאיפה היא יונקת? בגלל שהוא עולה העין. העין היא תופסת את הצד הסגנוני, את הצד החיצוני שדיברנו עליו, ויוסף תופס את הצד הפנימי, ולכן הוא מעל העין, ולכן העין לא שולטת בו. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, הרב מסביר מה זה, הם עולי עין, עומדים מלמעלה מהסגנון החיצוני, כנונים רבין, רב רבין, כדגים שבים, שאין העין שולטת בהם, הם שתים בים הרבה, שאין אצלם מחיצות, הכל זורם, מקצה לקצה הם מחליקים, ולכן הם לא בעצבים, הם שלב, שלב, ולשכלב שמחה. אור זרו על הצדיק, שיוסף צדיקה, ולשכלב שמחה, זה השלב. כשהם רואים כל מיני התקוטטויות, התקדשויות, הם נשארים שלבים. יש להם את הסבלנות. פלא פלאים של פסקה, אמרנו, אמר מה נדבר. אני לא מכיר כאלה דברים. ככה מישהו, ככה שזוהם. פלא פלאים. ממש, ברור שככה לא בעולמו. פסקה הבאה, אני אספר סיפור בעילום שם, אני מספר בעילום שם משום שלא שמעתי ממנו אישית, רק בשמו. אז אני לא יודע אם בדיוק הוא אמר כך או בערך, אבל לפחות אחד מהצדיקים של דורנו, שנשמתו עדן, פעם אמר, אתם יודעים מה ההבדל בין הבית מדרש של תלמידי הרב קוק, מרכז הרב וזרועותיו, לבין הבית מדרש שלו יותר שמרני בעיניו, הוא שהם כל הזמן מדברים על גדלותו של האדם, ואנחנו מדברים, מדגישים את האפסיותו של האדם, את קטנותו. אנחנו מראים, אנחנו מחנכים את האדם כמה אתה קטן מול האור האלוקי, והם כל הזמן מדגישים כמה האדם הוא גדול וכמה הוא רחב, ולכן אנחנו לא מסתדרים איתם. כך הוא הגדיר. אז תקשיבו טוב לדברי הרב. כל הנאמר לגדלותו של האדם וכל מה שנאמר לקטנותו, הרי הוא אמת. אך הרב אומר, הגדלות היא אמיתית וגם הקטנות היא אמת. זכה, קדם למעשה בראשית, זה דברי המדרש, לא זכה, יתוש קדמו. על כן צריך הוא להשתמש תמיד בלי השקפות השונות לטובתו. גם הכוח הציורי צריך להיות חמוש בחילופי השקפות הללו גם יחד. כשהרב מדבר על גדלות האדם, זה גדלות היהודית של האדם. מאיפה שדמה לעליון, אדם מלשון דמה לעליון, מהצלם אלוקים שבו. אמרתי אלוהים אתם, אבל אם אתה תופס אותו, את עצמך, בשעה, אז זה יתוש קדמך. לגמי המוסר האלוקי העליון, לעניין הרעת רוחו, לאידאלים גבוהים וניסיים, ישאב מכוחה של השקפת עולמו על דבר, על דבר גודלו, איך הוא מרכז כל יצורי קדם וכל מעשה בראשית בו כלולים, ובעילויו הכל מתעלה. זה שם אלוקים, בעל הכוחות כולם. אז אומר הנפש החיים, שהאדם הוא בצלם אלוקים, שהוא יכול להעלות את כל העולמות בידו, או לטוב או למותר, או להשפיל אותם, ובשפרותו הכל נשפל. ולגבי חריצות מעשה ופעלים תרבותיים כלליים ופרטיים מחיי החול, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. השתמש בהשקפת יתוש גדמך. אז הרב אומר, אם אתה מסתכל על המעשה, על מצד התרבות, מצד הפרטים, מצד חיי החול, הסדר, אז האדם הוא באמת אפסי. האדם הוא באמת מוגבל מאוד. מצד היצרים שלו, מצד הנטיות שלו, מצד כל דבר, תראה כמה וכמה, לא, אתם רואים איך שכל מפלגה כשהיא רוצה להוציא את הקטרוג על השני, אומר, כל הדברים הטובים שעשית זה היה מחמת איזה אילוז, מחמת איזה נגיעה, מחמת, זה מצד הפעלים. מצד, אם אתה תופס את הדעי האנושי של האדם, נכון, יש קצת כזה לאדם. אבל אנחנו מצד החינוכי מראים מאיפה, בכוונה למה הקדוש ברוך הוא ברא אותך. כך שמעתי בזמנו דווקא מהרב עובדיה. אחרי זה נראה לי ברור שראיתי את זה כתוב, אחרי זה נראה לי שזה היה בשפת אמת. נראה לי. על פרקי אבות, על המשנה של עקביה בן מעלה ללומר. אני תמי זוכר מי אמר לי את זה בפעם הראשונה, אבל אחרי זה ראיתי את זה שזה כתוב. שהרב שאל למה יש כפילות במשנה, למה אתה שואל את השאלות פעמיים. עקביה בן מעלה ללומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מה באת, אולי אתה הולך ולפני מי אתה תיתן דין וחשבון. ואז המשנה היא שוב שואלת, מאין באת? למה אתה שואל את השאלות, אחר כך שאלה, תשובה, שאלה, תשובה. תשאל, תסתכל שואל דברים, שאלה, תשובה. או שלוש שאלות, שלוש תשובות. אבל למה אתה חוזר לשאלות פעמיים? אז הרב ענה, יש רשע וספה במשנה. תסתכל בשלושה דברים ואתה מלידי עבירה. תלוי במי אתה אומר, יש אחד שהוא כל הזמן אומר, מי אני, מה חיי, מה כוחי, מה גבורתי, למי אכפת מהתפילה שלי. מה, שמוישה יקום להתפלל לפני מר, שמיים מספרים כבודל, יש צדיקי עולם, יש כל צבעם, מלאכי עליון, מלאכי השרת, הם משבחים, מזמרים, זאת אומרת, התפילה שלי, נו באמת, הכל זה בשבילי, כדי שנזכה, שאני לא יענה, שנזכה, תגיד לי, אתה בסדר, אתה יודע מאין באת, אולי אתה הולך, זאת אומרת, אתה יודע שאתה הגעת מנקודות מאין, העליון, אתה גדול מאוד, אתה קדמת על מעשה בראשית, ויש מישהו שהוא מתנשא, אז הוא צריך להסתכל על אתה מתנשא, אז זה מצד הפעלים, מצד הדברים הארציים, אז טוב, אז יש יתוש קדמך, לך לנמלה הצל, מסתכל, טיפה סרוכה, ואפרי מוות עולה, ומנמיכים אותו, שני הכוחות האלו גם יחד, אז זה התשובה. זה הרב, נכון, אולי מול אלה שהדגישו בעיקר את הצד של השפלות של האדם, אז האדם, הקדוש ברוך הוא, תמידי הרב, הולכים בדרכו ומדגישים את הצד העליון של הנשמה, נכון. וגם הדור מתאים יותר לכך. שהדור היום הרבה פעמים רואים הרבה אנשים שיוצאים מהלימוד דווקא בגלל שהם חושבים שהם לא מחזיקים בעצמם. ואחד מהיסודות הכי חשובים של מחנך, לתת ביטחון עצמי לבחורים, ודאי בלי ספק. אם נספיק עוד פסקה אחת, הנשמה שנבראה בתואר דו פרצופים, אין בה יכולת, הפסקה הזאת זה לימוד זכות כל כך קולע, מעמיק, מנקודה פנימית על כל מיני תופעה שהם יכולים לקומם את האדם שהיו יכולים לבוז לו, והרב אומר מה אתה בז לו, להפך זה נובע מנקודה אילאית שיש בו, מעין מה שהרב כותב בין היה על הגמגום של משה רבנו או על לוי שהתלה. משה רבנו היה רעל שפתיים, למה? בגלל שהוא הגבוה מדי. התורה היא נתנה לו את הכלים להחריב גם את היכולות המעשיות. אבל הוא מצד פנימיותו הוא היה גבוה, קשה לו להצטמצם במילים, ולכן הוא היה מגמגם. גברא רבא הגיע מבבל, הוא היה צולע. אז מסביר רב סעודה בהמשך לתורתו של אביו. בגלל שהוא היה גברא רבא, אז החיבור שלו בארציות היה לא חלק, צולע קצת. אז כשאתה רואה את האדם הזה הצולע, אתה בז לו, בעלמום, אתה אומר, הוא שמורת טבע של פעם. כמובן שאם אני צריך עכשיו למצוא, לחפש, למנות איזה מנכ"ל לתעשייה אווירית, אני לא אבחר בו, אבחר מישהו שיש לו... אבל ודאי וודאי אני אלך לשמוע ממנו מאור שבעת הימים מה קורה לפני ולפנים. זה הפסקה הזאת. הנשמה שנבראה בתואר דור פרצופים אין בה יכולת להסתכלות מעשית. רק הנסירה היא שגרמה את היכולת הזאת. כשהייתה שלמה, לא היה צד מעשי. צד המעשי נוצר בפירוד. דווקא כשאתה רואה מישהו עם כוחות מעשיים, מחר, זה כנראה שאצלו הנסירה היא נעשית בצורה מושלמת. הוא דווקא הצד שלמד בפירוד אצלו מאוד מפותח. ולכן הוא יודע להתמקד ולהיכנס כל מיני חורים. ואנשים שהם נטייה יותר שלמה, קשה להם יותר עם הצדדים המעשיים. וישנן נשמות כאלו של צדיקים עליוניים, הרב קורא להם, שנסירתם לא נגמרה, והם אינם מוכשרים כי מהסתכלות עיונית, ולהשכלה גבוהה וניסה מכל ערכי ההוויה המוגבלת כולה, מצד חפצן, לזכות את הרבים הולכים הם וננצרים. כל מה שהם ננצרים זה בגלל שהם רוצים לבוא לעזור. היה, יש לי חבר בכולל, זוכר את זה, עד היום כשאני חושב על זה אני שוחק. הוא סיפר שהרב ליכטנשטיין סיפר להם שהם עשו אספת רבנים בהר ציון, הביאו רבנים בית ומחוץ, זה להביא איך מתמודדים עם גל של התמודדויות חינוכיות, פריקת עול שיש בה מבחינה חינוכית. אז אחד מהרבנים ביקש את רשות הדיבור, אבל הוא אמר אם הוא יכול לדבר ביידיש, משום שהוא לא מספיק, הוא מצליח להתבטא מספיק בחופשיות בעברית. אז הסתכלו אחד השני, זה בסדר, דבר, כולם הבינו איך שהוא, אמרו בסדר, דבר במקסימום, מישהו להבין, אני אתרגם לו קצת. אז הוא התחיל ביידיש, הוא אמר שהכי חשוב כדי להציל את הנוער, זה לרדת אל העם. אז זה, אז אתה יכול ללעוג לו, אז אתה רוצה לדעת למה, אתה מדבר, אבל הוא מבין שזה מה שהוא צריך לעשות, אבל הוא עדיין לא רכש את כל הכלים בשביל זה, אבל הוא מבין שזה מה שצריך לעשות. אבל אם הוא ימשיך את הדבר ביידיש, לא קצת קשה לרדת אל העם ולהגיע לכל אחד, כל החברה לברזלים, לא להישאר במגדל השם. אז הרב אומר שמצד חפצן לזכות את הרבים הולכים מהם בנמצרים, וכוח ההשכלה המעשית הולך ומתרבה בהם וחוזרים חמושים בתורה מעשית גדולה ובהשכלה של עבודה רחבה ומלאה עליונותם, ומתחברים בנועם השם בהספקה המהירה המדרכת את העולם המעשי כולו, כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים, משה שפיר כאמר. משה הוא באמת היה שייך כדוניה אמר להסתכלות הגבוהה, היה צריך להופיע, אז הוא נמצא, ואז הוא מיד חוזר, עולים ויורדים בו. מצד החפץ, התשוקה להעניק ולעזור, אז הוא מפשיל שרבולים. אבל הוא שייך למחוזות הפנימיים. אז הוא, מצד אחד משה שפיר כאמר, הוא הסביר את זה כל כך יפה משה, שמישהו אומר משהו טוב, מסתבר, מובן, מפורך, מפורט כבר, ננצר יפה, משה, אבל משה הוא ידעו על שם פנים אל פנים, מה? אז איך אתה יכול להיות מצד אחד פנים אל פנים ומצד משה שפיר כאמר? זה מצד החפץ, החפץ הכל כך עז לבוא ולהסביר. אחרי זה יש לנו כמה וכמה פסקות ארוכות של אורות, ואנחנו נשאיר את זה שם, ראש הישיבה ודאי יסביר ממש פסקה אחד אחרי השני, שגם באורות הם אחד אחרי השני, שמחלוקת של הדעות וכל חשק העבודה ואש אהבה הטבעית לאומה ותחייתה, ואחרי זה גם את התשובה שהיא חידוש החיים. כל זה זה פסקות של אורות. רק את המשפט הראשון של נחזור לזה בלי נדר בפעם פעם הבאה, זה כל כך חשוב, המשפט הראשון שאי אפשר להשאיר אותו. אמונה שאין השכל מסכים לה מעוררת היא קצף אכזריות. מצד שני הרב מיד יסייג, זה לא שאמרתי שאתה צריך להבין כל דבר, אבל אתה לא יכול לחנך אם האדם הוא לא מזדהה עם האמונה הזאת, עם הערכים הללו. בסוף גם אם הוא יהיה ממושמע למה שאתה אומר, הוא יהיה אכזרי, הוא יהיה בלי תחושה, הוא לא יקשיב לאחרים, הוא ידרוס, ושהוא לא מזדהה. הרב אומר, זה בדיוק המילה, זה אכזריות. החספוס הזה, תמיד, של צייתנות עיוורת, היא בסוף היא תגרום לו ל... המצד שני, אבל האמונה היא, השכל היא הרבה מעבר מהשכל, איך אתה רוצה שהשכל יסכים לה? לא, לא אמרתי שהיא תבין אותה, אבל שהוא מקבל אותה, שהוא מזדהה איתה, שהוא רואה את הפתח, הוא רואה את הכיוון. הרב זה המשך הכוזרי, שהוא אמר שהתורה היא לא צריכה לנגד את השכל. ואם יש משהו שנראה לך מתנגד, צריך להסביר, לא לחשוש. הנה אנחנו רואים שיש רבנים היום, הרי יש גלים כל כך של ערבוביה שהגיעו מאומות העולם, ככה זה קיתונות של הבל, שאנשים באמת אומרים, אבל אולי זה נכון, אולי הדברים הלא טבעיים, הנוגדים את הטבע, הנוגדים את האמונה, אבל מה לעשות, זה חופש הפרט וזכויות, אז צריך להסביר, אתה יכול להגיד, לא, התורה אמרה זה אסור, עכשיו הוא נמצא שם, השכל שלו לא מסכים לזה. היו פעם סוגיות של מעמד האישה, כל מיני סוגיות, אבל למה? לא, ככה זה. לא, אז תבין, תעמיק, תראה בעצם מה העמדתה של התורה. למה זה כן צודק, למה זה כן... איפה האור נמצא? למה? לא שנבין כל פרט ופרט מדברי התורה, אבל נבין שזה כיוון בריא, איך שהאור שורה בו, זה צד חינוכי מוכח. ואם לא, הרב הוא מזהיר אותנו מפני ה... התופעות לוואי, תופעות לוואי שצברנו חווינו וחווים. והרב הוא מעלה אותנו, נותן לנו אתגרים, לתת תשובות אמיתיות לאמונה הגדולה, כדי שזה יתיישב, זה בחינוך הפרטי ובחינוך הכללי של הדור. נראה את זה פעם הבאה בעזרת השם.